נושא לימודנו היום הוא תורת הסוד לכבוד הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שתהיה בשעה טובה מחר בערב, וכמובן שמו של רבי שמעון בר יוחאי נקשר קשר חזק עם תורת הקבלה, תורת הסוד שמה הכולל, ואנחנו נשתדל היום בערב ללמוד לא את הסוד, כי את הסוד אסור ללמד ברבים, אלא אנחנו נלמד על תורת הסוד. זאת אומרת, משמעותה מה היא מהווה בתוך תורת ישראל. אני רוצה אולי להזכיר קודם כל משנה במסכת אבות בנושא הזה. יש ביטוי, אולי לפני המשנה במסכת אבות, נאמר בספר הזוהר שלימוד ספר הזוהר יביא את הגאולה. בהדן ספרה, כך כתוב בזוהר, בהדן ספרה, בספר הזה, ואיהו ספר הזוהר, שהוא הספר הזוהר, יפקון ישראל מן גלותה ברחמי, יצאו ישראל מן הגלות ברחמי. אם כן, יש אזהרה חמורה, אם כן, של הזוהר, אתם רוצים שהגאולה תהיה ברחמים, צריך שהספר, שהספר הזה יתגלה וילמד. כך אומר ספר הזוהר. אבל דרכם של חכמי ישראל, כשמביאים דברים מתוך ספרי תורה, הוא תמיד לציין את המקור המקביל לדברים האלה בתורת הנביאים. וזאת מדוע? משום שדברי קבלה זה כמו חומר רדיואקטיבי. השימוש בדברי קבלה מצד עצמם הוא מסוכן, ולכן תמיד יש איזושהי נטייה של חכמי ישראל לתת כלים כדי לקלוט את התכנים האלה, ואת הכלים אנחנו מחפשים בתוך תורת הנגלה. אז איפה נאמר? במשנה או בגמרא, מה שאומר הזוהר, שעל ידי לימוד ספר הזוהר יצאו ישראל מן הגלות. האמת היא שהדברים מפורשים במסכת אבות. שם נאמר, אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם, שמה תחובו חובת גלות. אם כן הפירוש, יזהרו בדבריכם. כמובן, שימו את הזוהר בדבריכם. פירוש הדבר, שהדברים, דברי תורה, צריכים להיות דברים זוהרים, שמתוכם יוכר גם האור הפנימי הגנוז בהם, שמה תחובו חובת גלות. אם תחובו חובת גלות, תצטרכו לשים את הזוהר בדבריכם כדי לצאת משם. אם כן, הדברים מפורשים במשנה, שיש איזשהו יחס בין התורה הזאת לבין היציאה מן הגלות. והשאלה היא, מה הסיבה של הקשר הזה? אפשר להגיד שזה איזשהו טריק סגולי, כן? כמו שיש אנשים ששמים חוט אדום בסגולה, אז יש כאלה שלומדים זוהר כדי לצאת מן הגלות. אבל יש כנראה, צריך לקחת את הדברים האלה קצת יותר ברצינות, יש מן הסתם איזושהי סיבה עצמית שקושרת בין הלימוד הזה לבין היציאה מן הגלות. ראשית כל הייתי רוצה להזכיר מתי הלימוד הזה קיבל צורתו המגובשת. אז זה ברור שתורת הקבלה, כמו כל התורה כולה, מקורה במשה רבנו, שקיבל מסיני. כלומר, אין פה חידוש, אין פה חידוש תורה שלא היה מקודם. בדיוק כמו שלא נאמר שהמשנה היא של רבי יהודה הנשיא, או של רבי עקיבא, כך לא נאמר שתורת הקבלה זה של רבי שמעון בר יוחאי. ברור שהדברים האלה הם קדומים. אבל הצורה המגובשת, הסיסטמטית, שהדברים האלה קיבלו, הופיעה בדורו של רבי שמעון בר יוחאי, ולפני כן הדברים האלה היו בצורה של משלים סתומים. השאלה היא, מדוע? כן, גם רבי שמעון בר יוחאי, גם רבי נחמן ברסלב אומר על הסיפורי מעשיות שלו, שהצורה, אתם יודעים, סיפורי מעשיות של רבי נחמן ברסלב, אלה הם סתם סיפורים, אני יודע, נראה כמו סתם סיפורי עם. והדברים הם עמוקים מאוד. רבי נחמן ברסלב אמר, כך היו לומדים סתרי תורה לפני רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי גילה איזושהי צורה שיטתית של ניסוח הדברים. והשאלה האם יש איזושהי סיבה שהתורה הזאת הופיעה כפי שהיא הופיעה, כפי שהיא היום מונחת לפנינו, דווקא בזמנו של רבי שמעון בר יוחאי. ובוודאי שכן. ואולי נסביר את זה בצורה הזאת. יש סוגיה במסכת ברכות שדיברנו עליה פה בהזדמנות אחת, בדבר הערך של עבודת האדמה. ישנה מחלוקת ידועה בין רבי שמעון בר יוחאי לבין רבי ישמעאל, האם זה טוב לעבוד את האדמה? או שזו כללה. רבי ישמעאל אומר, ואספת דגניך, ומצווה, זה טוב, ובחרת בחיים, זה אומנות. ההתעסקות במלאכת העולם הזה, זה דבר חיובי, כך אומר רבי ישמעאל. לעומת זה רבי שמעון בר יוחאי אומר, מה פתאום? זה בכלל לא כדאי להתעסק במלאכה. כי הרי אם אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה ודש בשעת דישה וזורע בשעת הרוח, תורה מטילה עליה. אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים, ובשעה שישראל אינם עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמם. זאת אומרת, זו כללה, זה עונש לעם ישראל שהוא צריך לעבוד בכלל. זאת מחלוקת מפורסמת שיש לה הרבה הסתעפויות והרבה לימודים. אבל נקודה אחת הוא מטרידה אותי לענייננו. איך ייתכן שרבי שמעון בר יוחאי, שהוא חכם מחכמי ישראל, יאמר דברים כאלה על עבודת האדמה? הרי כל אדם יודע שעבודת האדמה זה מצווה, מצוות יישוב ארץ ישראל. האם זו מצווה שכולם חייבים בה או לא, זו שאלה אחרת. אבל ברור שעבודת האדמה יש בה חיבה מיוחדת, ודווקא מעיסת הארץ זה היה חטאם של המרגלים. אז מה קרה לו לרבי שמעון בר יוחאי, שהוא חכם יהודי לכל הדעות, שהוא מתייחס יחס כל כך קשה לדבר שהתורה כולה נושמת, דבר שמכל התורה כולה נודע שזה דבר קודש? כן, אני חושב שהשאלה ברורה. איך יתכן, כן, שרבי שמעון בר יוחאי מתייחס יחס כזה של בוז אל עבודת האדמה? ועל מנת להבין את ההתייחסות של רבי שמעון בר יוחאי, יש לזכור את מה שנאמר במסכת שבת דף ל"ג. איך זוכרים שזה במסכת שבת דף ל"ג דווקא? כי זה הסוגיה שמדברת על רבי שמעון בר יוחאי במערה, תמיד קשור ללג בעומר, אז דף ל"ג זוכרים, כן? אז בדף ל"ג במסכת שבת מסופר כיצד קרה לו לרבי שמעון בר יוחאי שהוא נכנס למערה. יש, כששומרים על רבי שמעון בר יוחאי, זה יהודי שחי 12 שנה בתוך מערה, וכאשר יצא אמר דברי קבלה, אז כולם חושבים שרבי שמעון בר יוחאי הוא אדם מיסטי, שאוהב התבודדות, אוהב פרישות מן העולם הזה, ולכן נכנס למערה כדי לעסוק סוף סוף בתורה כל ימה. אבל הטעות היא שפשוט שלא מסתכלים בגמרא, הגמרא אומרת משהו אחר לגמרי. שהיה דיון בין שלושה חכמים, רבי יהודה, רבי יוסף ורבי שמעון. רבי יהודה זה רבי יהודה בר אלעאי, רבי יוסף זה רבי יוסף בן חלפתא, ורבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי. והם עסקו בדיון מעניין בדבר מהותה של רומא. רומא זה כמו אמריקה דהיום, כן? רומא דאז כאמריקה של היום, זה ראש הציביליזציה, כן? התרבות האנושית היותר גבוהה. ויש מה לדון, הרי הדברים נאמרו בתקופה שאחרי הדיון הזה החל, בתקופה שמיד אחרי מרד בר כוכבא. להזכיר לכם, מרד בר כוכבא היה קטסטרופה, זאת הייתה מלחמה שבה נהרגו, יש מחלוקת בין ההיסטוריונים, יש מחלוקת האם נהרגו אז 500,000 יהודים או מיליון. כן, מדובר על משהו קטסטרופלי מבחינת היישוב בארץ ישראל ומבחינת התקוות של העם היהודי בכלל. אחרי מלחמת בר כוכבא בא רבי יהודה בר אלעאי, הנקרא ראש המדברים בכל מקום, חכם גדול שרואה את שורש הדברים, כך מסביר הרב קוק את הביטוי הזה, שתמיד הוא רואה את הראשית, ואומר, בואו ראה כמה נפלאים מעשיה של אומה זו, בנו קשרים, עשו מרחצאות, עשו שווקים, משהו נפלא. איזה יופי זה הרומאים. בסופו של דבר, למרות שהם אויבים גדולים שלנו, אבל אי אפשר להתכחש לטובה שהם עשו לעולם, וזה שהם בנו אותו. רבי שמעון בר יוחאי הגיב, אמר, לא בפתאום, זה לא נכון. הם בנו גשרים כדי לקחת נכס, שווקים כדי להעמיד בהם זונות, מרחצאות כדי לענג את עצמם. זה לא שום דבר, ביטל את זה. ורבי יוסף שתק. לא הדברים הגיעו לידי הרומאים, יש שם הסיפור שלהם, על חכם אחד בשם יהודה בן גרים, שאמר את הדברים האלה, ובסוף זה הגיע לאוזני הרומאים, והתוצאה הייתה שרבי יהודה מונה על ידי הרומאים כראש הסנהדרין, רבי יוסף גלה לציפורי, ציפורי היה מקום המושב של המטכ"ל הרומאי בארץ, כלומר כדי לשמור עליו, כיוון שזה אדם ששותק, לא יודעים בדיוק מה הוא חושב, ורבי שמעון חויב מיתה, כן? אמרו שמעון שגינה יהרג. אבל צריך להבין, אם הרומאים החליטו להרוג את רבי שמעון, זה לא בגלל שסתם אחד דיבר בסלון שלו כמה דברים נגד המשטרה. זה לא סיבה טובה כדי להעמיד מישהו לדין. יש כנראה משהו יותר עמוק. רבי שמעון, ככה הבינו הרומאים, וכנראה בצדק, רצה להרים את נס המרד. רצה לחדש את המרד שבו נהרג רבי עקיבא. רבי עקיבא, רבו של רבי שמעון, הוא המעודד הראשי את המרידה ברומאים, ורבי שמעון ממשיך את דרכו. כלומר, יש לו שאיפה לאומית גדולה לרבי שמעון להשאיר את עצמאותה של האומה היהודית. הוא רוצה להקים את המדינה. אז כלומר, מה שחשוב לו לרבי שמעון, עד רבה, זה יישוב העולם. מצוות יישוב ארץ ישראל חשובה בעיניו מאוד. אבל הרומאים מחליטים לרדוף אותו. אז הוא צריך להסתתר במערה במשך 12 שנה. כשהוא יוצא מן המערה, אז קודם כל צריך להגיד שההתכנסות של רבי שמעון בתוך מהמערה שלו הייתה דבר הכפוי עליו, משהו שהוא לא רצה אותו. כי זה לא נורמלי לחיות במערה. מה שנורמלי זה לחיות בין בני אדם. להקים משפחה וכדומה, להתפרנס וכולי. אבל רבי שמעון לא הייתה לו ברירה, מסכן. מוכרח היה לחיות חיי פרוש. מה שאיננו נורמלי לפי היהדות. לאחר 12 שנה, כשיצא, התלמוד מספר שהוא ראה אנשים שחורשים את האדמה, והדבר הזה מאוד הרגיז אותו. הוא אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, ואז הוא יותר לשרוף את האנשים. לשרוף את האנשים בעיניו. מה זאת אומרת לשרוף? דיבר בסגנון לא נעים. כן, זה לא ש... מה, יש לו... הוא יורה פצצות, רבי שמעון? מה?
מה?
אז הוא רוצה רבי שמעון, חס וחלילה, מה זה? מה קרה? אתה להבין את הביטויים של הגמרא, כן? היה שורף את האנשים. יצאה בת קול אמרה, מה, להחריב את עולמי יצאתם? תחזרו למערה. רבי שמעון אמר, טוב, בסדר, עשיתי טעות. אמר משפט רשעים בגלינם 12 חודש, ויצא אחרי שנה שלמה, ואז הבן שלו שיצא איתו, הוא זה שהתחיל לשרוף את האנשים, ורבי שמעון היה מרבה. אז קודם כל אנחנו רואים פה שוב דוגמה של הסלידה, האבוז כביכול של רבי שמעון כלפי עבודת האדמה. זה מאוד מרגיז אותו. והשאלה, אבל אם אנחנו רואים את הרקע לפי מסורת שבת, זה מובן. רבי שמעון בר יוחאי מבין שבמצב שבו הרומאים הם השולטים על העולם, להמשיך ליישב את העולם זה לחזק את רומא. כלומר, אם אתה בעידן שבו עם ישראל איננו עצמאי, אל תחזק את המפעל של אומות העולם. אתה מעכב בזה את הגאולה. כלומר, זה מתוך הערכה אדירה לעולם הזה, בערכו הקדוש, שרבי שמעון בר יוחאי איננו מסוגל לסבול את יישוב העולם כשזה לא שלם, כשזה בידי הרומאים. אז למה יצאה בת קול וגינתה אותו? אמרה, תראה, סך הכל, לא כולם ברמה שלך. צריך שהיהודים ימשיכו לחיות. נכון, לא כולם יכולים להיות ברמה שלך. יש חלק מהאנשים שגם במצב מקולקל יצטרכו לתקן את הדברים מבפנים, עושים מה שאפשר. כמובן, האידאל זה מה שאתה מייצר, כן? אבל השאיפות הלאומיות המיוחדות של רבי שמעון זה מיוחד לאנשים ברמה שלי. עכשיו אנחנו מבינים מה שהוא אומר במסכת ברכות. כשהוא אומר במסכת ברכות שזה לא בסדר שעם ישראל עוסק במלאכה, במלאכת עבודת האדמה, הוא מתכוון בזמן הגלות. וכך פירש גם בעל החתם סופר, שהסביר שכל דברי רבי שמעון בר יוחאי לא נאמרו אלא בחוץ על הארץ. אבל בארץ ישראל ברור שרבי שמעון בר יוחאי מודה שיש ערך של יישוב ארץ ישראל. אבל רבי שמעון בר יוחאי דיבר בארץ. אבל הוא דיבר בארץ בזמן שהיא תחת שלטון רומאי. ארץ ישראל תחת שלטון רומאי זה דומה במידה רבה בחוץ על הארץ. כן? אז זה רק אחרי כמה אלפי שנים שאנחנו ברוך השם בדורנו חזרנו להיות בארץ ישראל. עד לפני 51 שנה כנראה שהיינו קצת בחוץ על הארץ למרות שישבנו במקומות האלה. כן, זהו רקע מעניין להופעת תורת הסוד. כי בעצם מה עשה רבי שמעון בר יוחאי במערה שלו במשך 12 שנה? מה אדם יכול לעשות כשהוא נרדף על ידי הרומאים וכל הזמן מצפה שהעולם יהיה יותר טוב. אז הוא חולם על עולם יותר טוב. כשאדם חולם במשך 12 שנה, החלומות שלו מתחילים לקבל צורה שיטתית, והם יכולים כבר להפוך למשנה סדורה, לחוכמה הנלמדת בבית מדרש. לפי זה, מה היא תורת הקבלה? החלום בזמן הגלות על עולם טוב יותר. זאת אומרת, כל מה שרבי שמעון בר יוחאי השתוקק לראות במציאות, והמציאות סתרה אותו, נשאר בתור חלומות בנפש שלו. ואת החלומות האלה אנחנו לומדים דרך תורת הסוף. ואם מה שאנחנו אומרים כאן הוא נכון, ואני יכול לחתום לכם שזה נכון, זה אומר שבעצם תורת הקבלה משמרת בצורה של חוכמה סיסטמטית את העולם האמיתי, העולם שבו שכינה שורה, העולם שבו ישראל יושבים על אדמתה וכו'. כלומר, השרידים האחרונים של לאומיות שנשארו אצלנו בזמן הגלות גנוזים בתורה הזאת. אני אסביר את עצמי בצורה קצת שונה. אנחנו מכירים בתוך הספרים של הספרייה התורנית, יש ספר שמאוד קשה להגיד, אולי הספר הקשה ביותר מכולם, זה התנ"ך. התנ"ך אומנם כתוב בעברית פשוטה כמעט, אבל הוא מתאר עולם של מושגים, עולם מנטלי, שונה לגמרי מהעולם שלנו. כלומר, כשאנחנו קוראים תנ"ך, קשה לנו להבין מה היו ערכי היסוד של הדמויות המתהלכות שם. דברים שלהם מובנים מאליהם, לנו קשה להבין. ודברים שלנו מובנים מאליהם, להם לא היו ברורים בכלל. כלומר, הם חיו עולם אחר משלנו. העולם בעידן שבו השכינה שורה הוא עולם אחר. אבל מה קורה אחרי סילוק השכינה? אחרי שנחתם התנ"ך? אחרי שישראל גולים? מה נשאר מכל אותו עולם? לא נשאר כמעט שום דבר חוץ ממה שחכמי הקבלה יכולים לספר עליו. כלומר, זה נבגים. זה ידוע, יש פעמים יוצאת צמחים. כשצמח מגיע למצב שהתנאים קשים יותר, אז הוא מתייבש בשרב, אבל הוא שומר על נבגים, נבטים קטנים, גרעינים קטנים, שבבוא הזמן, כשישוב הגשם, זה יאפשר לצמח לצמוח מחדש. אז אפשר לומר, תורת הקבלה זה קופסאות שימורים. זה קופסאות שימורים של המצב הנורמלי של עם ישראל, ולכן אי אפשר להגיד שמה שום דבר. זאת אומרת, אם תנסו להבין איך עץ באובב נראה מתוך התבוננות בגרעין של באובב, לא תבינו שום דבר. נכון? אז כמו כן גם, תורת הקבלה זה באמת מושגים שאי אפשר להבין כשרואים ספרי קבלה, אז באמת רואים שלא מבינים שום דבר. בגלל שההבנה האמיתית של הנאמר שם זה דבר שמתחדש רק לעתיד לבוא כשתשוב הנבואה בעזרת השם. אז נכון, לא מבינים כלום. אחרי שתמצאו הרבה פעמים ספרי קבלה, אדם שואל את עצמו, אבל מה בעצם החכמים האלה רצו? הם מדברים בשפנים, באותיות ובמספרים, ואף אחד לא מבין כלום, והשאלה אם הם בעצמם הבינו. והם מפלפלים לדברים האלה. התשובה היא ברורה, באמת לא הבינו. כן? לא אני אומר את זה, הגאון מווילנה אומר את זה. הגאון מווילנה אומר באחד מספריו, שכל מה שאנחנו מדברים בתורת הסוד, נעלמה מאיתנו כל ההבנה, מאז שנסתם חזון ומאז שהסתלקה הנבואה. ואנחנו מבינים רק את התחתית של התחתית של העקב של הדברים. מתי הדברים שוב יובנו? כשישוב לערות רוח ממרום עליהם. וכן זה די מדכא, אבל מצד שני זה מעודד. זה אומר שיש בעם ישראל איזשהו מקום שבו הנורמליות של הזהות היהודית נשמרה. בצורה מצומקת וקטנה, אבל שמה זה שמור. ולכן, יש כמה דברים שזכינו להם במהלך גלותנו הארוכה, דווקא בזכות חכמי הקבלה, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי. א', היסוד הלאומי. כן? כלומר, הלאומי המדיני. מי הוא מחכמי ישראל? זה שפסק שזה מצווה להקים מדינה. הרמב"ן. רבנו משה בן נחמן, ראש המקובלים בימי הביניים. הוא הפוסק שיש הלכה מצווה דאורייתא להקים מדינה ריבונית בארץ ישראל. אצל חכמי הפשט הדבר הזה קצת נשכח, קצת לקה, לא הזכירו את זה, הגלות לא נתנה לומר דברים כאלה. אבל יש לכם חכם, הוא מעמיק בתורת הסוד של כנסת ישראל, אז הוא מבין גם שיש מצווה להקים מדינה, וזה יסוד חשוב שנשמע. דבר נוסף שמצאנו אצל חכמי הקבלה זאת היכולת לראות קדושה בחיי החומר. אם נחפש בספרות שנכתבה בזמן הגלות מהו היחס של חכמי ישראל לעולם החומרי, אנחנו רואים שתי עמדות מנוגדות שמתייחסות ב... מישהו פוסל? מי שחסם שיסתכל. על כל פנים, אנחנו רואים שתי עמדות שונות לגמרי אצל חכמי ישראל, ושתי העמדות מחולקות בין חכמי ישראל שעסקו בתורת הסוד לבין אלה שלא עסקו. החכמים שלא הגיעה אליהם תורת הקבלה, למשל הרמב״ם, מאוד בולט. היחס של הרמב״ם אל הגוף ואל החומר הוא יחס נויטרלי. כלומר, החומר זה לא דבר רע, זה גם לא דבר טוב. זה כלי, והכלי הזה צריך לשמר אותו אם לא רוצים שהוא יפריע. כלומר, אתה רעב, תאכל, אומר הרמב״ם. אל תרגיש נקיפות מצפון, תאכל כדי שתהיה שבע. כי אם לא תהיה שבע, לא תוכל לעשות בחוכמה. לא תוכל לעשות בחוכמה, לא תוכל לדעת את השם. אז כדאי שתאכל כדי להרגיע את הגוף שלא יפריע. כן? וכן, כל הצרכים של הגוף, אומר הרמב״ם, צריך למלא אחרי הדרישות של הגוף, כי אם לא, אז הגוף יתחיל להשתולל ויפריע לנו לדעת את השם. זה יחס כזה נויטרלי, כמו איזה סוס פרה שצריך לאלף אותו. לעומת זה, חכמי הסוד, שוב הרמב״ן בראשם, בספרו איגרת הקדושה, רואים קדושה בחיי הגוף. אבל כמובן זה יותר קשה לגלות קדושה בחיי הגוף, אבל זאת משימה, זהו אתגר של חכמי הקבלה. והדבר הזה הוא כמובן אופייני לארץ ישראל. בארץ ישראל קדושת הגוף היא דבר המובן מאליו, קדושת חיי המעשר, קדושת אכילת הפירות. כל הדברים האלה הם דברים המובנים מאליהם בארץ ישראל, שבגלות קשה לחוש אותם. אז שני הדברים האלה, הקדושה של הלאומיות והקדושה של חיי החומר, אלה הם דברים שהצליחו להישמר באומה בזכות חכמי הסוד, שחלמו מאז רבי שמעון בר יוחאי על העולם כפי שהוא צריך להיות באמת. האמת היא שאם מתבוננים בספר הזוהר, קצת בשטחיות, בלי העמקה היתרה של חכמי הקבלה, רואים דבר אחד פשוט, על מה הספר הזה מדבר? זהו ספר שהוא קינה אחת ארוכה על הגלות. זה מה שעולה מן הספר הזה. לכן צריך להודות לרבי שמעון בר יוחאי, שהלך לחלום 12 שנה במערה שלו. שימר משהו מהנורמליות שלנו. הדבר הזה מובן, מסביר עכשיו, זה משפט שבא אמר הרב צבי יהודה דצל, הרב צבי יהודה דצל, אמר, כל עת שנוטעים בארץ ישראל, אלה הם עשרות סודות התורה שמתגלים. איפה היו העצים עד עכשיו? טוב, העצים, הרומאים קראתו אותם, לא נשארו עצים בארץ. אז איפה העצים? העצים בחלומות. החלומות שלנו, התשוקות שלנו. אחר כך, העצים האלה יצאו מן החלום וחזרו למציאות. הנה, סתרי תורה מתגלים. בצורה של עצים כמובן. כן. עכשיו, זה בעצם הרקע על הדברים. כן, בבקשה. אני חושב
למה אני אומר לתום שאין לה חבלה על כל דבר הזה, שאין לה דברים.
זה אתה אומר דברים שאני אף פעם לא שמעתי. אתה אומר שאנשים שלומדים סדרי תורה הם מתנגדים לציונות? אני חשבתי דווקא הפוך. גדול המקובלים בתחילת המאה, הרב קוק, הוא דווקא היה ציוני, לפי זיכרוני. חוץ מהרב קוק, הרב מרדכי עטיה דווקא היה אחד מגדולי חכמי הקבלה בירושלים. בצעירותו היה מתנגד לציונות, נהיה מקובל, הפך לציוני. אתה רוצה עוד שמות? הרב אליהו, הרב אליהו שלזינגר, הרב עקיבא שלזינגר, זצ"ל, ממייסדי פתח תקווה. גם כן, הגיע לארץ, התחיל לעסוק בסדרי תורה, נהיה ציוני, הבין שזה הגאולה. הגאון מבינה, כן, העמיק בסדרי תורה, שלח את כל התלמידים שלו, סגר את הישיבה, תלכו לארץ ישראל, תקימו את היישוב האשכנזי מחדש בירושלים. הוא אמר להם, ותקימו שם את המקום בה' באייר. את בית הכנסת תפתחו בה' באייר, כי זה יום הגאולה. אז קצת קשה לי להבין על מה אתה מדבר. בבקשה. טוב, אנחנו נדבר מיד על הנקודה הזאת. מה זה החסידות בהקשר הזה? בסדר? עכשיו, לכן קשה לי לקבל את הנחת יסוד שלך. אני אף פעם לא שמעתי דבר כזה, שמקובלים יהיו אנטי-ציונים, לא ייתכן. אצלי זה לא עובר בראש. טוב, ובכן, אחרי ההקדמה והרקע האלה, אני רוצה להסביר כמה דברים, קודם כל בדבר התקופות השונות, והייתי רוצה שזאת תהיה הנקודה המרכזית שנתרכז בה היום, אף על פי שיש עוד הרבה מה לומר, התקופות השונות של התגלות תורת הסוד במשך הדורות. כשאנחנו לומדים למשל על תולדות התורה שבעל פה, אז מחלקים את התקופות לתקופת הנביאים, ואחרי זה הזוגות, אחר כך התנאים, אחר כך האמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים ואחרונים. זאת החלוקה המקובלת בתורת הנגלה. אבל במקביל לחלוקה הזאת, מבחינה היסטורית, יש חלוקה אחרת של תולדות תורת הסוד במהלך ההיסטוריה, וזה לא חופף לתקופות המקובלות. התקופה, וכדי להבין את הדברים היטב, צריך להבין שסדרי תורה, כפי שאמרנו, הם שייכים לעתיד לבוא, רק לעתיד לבוא נבין אותם. אבל בכל זאת, במהלך הדורות, ראו חכמי הסוד צורך לפתור את הדברים שלהם בספרים. קודם כל זה כלל, איך הם ראו לנכון לפתור ספרים? אסור לפתור ספרים של קבלה. נכון? ספרים זה אסור לפתור. הרי אסור ללמד קבלה ברבים. אז מה ראו אותם החכמים ללמד את סדרי התורה ככה בחוץ? התשובה היא שהם לא עשו את זה. כלומר, כל הספרים של קבלה שמצויים בידינו היום, זה לא ספרי קבלה, זה דרשות על פי הקבלה. ספרי תורה האמיתיים נשארו בעל פה. זה דבר שצריך להשאיר בראש. אז למה בכל זאת כתבו את הדרשות האלה? כתבו את הדרשות האלה כדי לענות לבעיות רוחניות שהתעוררו במהלך הדורות, ושהצריכו גילוי של חלק מהגניזה של היהדות כדי לענות לשאלות. יש על זה ביטוי יפה של בעל אור החיים, רבי חיים בן עטר, שאמר שעל זה נאמר, וישן מפני חדש תוציאו. כלומר, כל פעם שבא איזה דבר חדש לעולם, צריך להוציא מן המחסן משהו ישן כדי לענות על זה. אז כלומר, כל פעם נגיד בא איזה שאלה פילוסופית חדשה, איזה התמודדות רוחנית חדשה, אז הולכים לחפש במחסנים של סקרי תורה שלנו, בישן, כדי שתהיה לנו תשובה לאתגר החדש, וישן, מפני חדש, תוציאו. ואז נוכל להבין איך ההתגלות של הסודות האלה מקבילה לבעיות הרוחניות של הדורות השונות. אז נתחיל בתקופה הראשונה. התקופה הראשונה של סדרי תורה היא תקופת הנבואה. כבר בימי קדם, הנביא זה המקובל. או יותר נכון, המקובל הוא הנביא. הגמרא מכנה את הדברים של הנביאים בשם דברי קבלה, נכון? דברי הנבואה, ככה אומר רש"י, מכונים בגמרא בשם דברי קבלה. אז כן, המקובל במקדם זה הנביא. ובאמת יש איזה ביטוי יפה של רבי חנינא בן דוסא. אולי שמעתם, רבי חנינא בן דוסא, ככה מובא בגמרא, היה מתפלל על החולים. והיה אומר, זה יחיה, זה ימות. שאלו את רבי שמעון, שאלו אותו תלמידיו, נביא אתה? איך אתה יודע שזה יחיה וזה ימות? זאת אומרת, קודם כל זה אומר שהתפקיד של הנביא זה להתפלל. אם שואלים אותו, התפללת ואתה יודע מי יחיה ומי ימות, אז אולי אתה נביא. ואז הוא ענה, לא, אלא מקובל עלינו. נכון? ככה כתוב, לא? זאת אומרת, יש משהו, איזשהו יחס בין הקבלה לבין הנבואה. הקבלה היא בשריד קטן של דברי הנביאים בימי קדם. אני ממשיך את המשפט, כלומר, כך מקובל אני מרבותיי, אם תפילה, אם תפילתי שגורה בפי, יודע אני שיחיה, ואם לא, אני יודע שהוא ירד. זאת אומרת, מקובל אני מרבותיי, למדתי קבלה אצל רבותיי, ולכן אני גם יודע להתפלל, ולומר אם פלוני יחיה או פלוני ימות. כלומר, מקובלים הם מומחים לתפילות, כידוע. אך גם ענייני תפילה לא צריך לשנות סתם ככה לפי מה שעובר לך בראש, כי כל מילה בתפילה היא מדויקת. אז אם כך, אולי עוד נקודה אחרונה בהקשר הזה, במסכת כתובות כתוב שהקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל כשהוא יצא לגלות, השביע את עם ישראל מספר שבועות כדי שהגלות תהיה אפשרית. ואחת מן השבועות שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל זה שלא יגלו את הקץ. זה שבוע, קדוש ברוך הוא השביע אותנו לא לגלות את הקץ. כדי להשביע מישהו שלא יגלה את הקץ, משביעים אחד שיודע את הקץ. מי יודע את הקץ שמשביעים אותה לא לגלות אותו? אז רש"י שמה כותב, נביאים שביניהם. הקדוש ברוך הוא השביע את הנביאים, כי הנביאים, כיוון שהם נביאים, בשביל זה מקבלים מסכורת, כדי לדעת את הנעלם, אז הם יודעים את הקץ. אז הקדוש ברוך הוא אמר לנביאים, לא לגלות את הקץ. אבל יש פה שאלה, שהרי הגמרא מבינה שהשבועות האלה מתייחסות לא רק לחורבן בית ראשון, אלא גם לגלות שאחרי חורבן בית שני. ואחרי חורבן בית שני לא היו נביאים. אז מי הם הנביאים שאחרי בית שני שצריך להשביע אותם לא לגלות את הקץ? אז כנראה שהביטוי נביאים מתייחס גם לאנשים שאינם נביאים. אלה הם תלמידי תלמידיהם המקובלים. רבי שמעון בר יוחאי וכדומה. הרי ידוע שרבי שמעון בר יוחאי הוא רב הזוהר, הוא ידע את הקץ. אז אותו השביעו, כן, השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא לגלות את הקץ. השביע לנביאים שביניהם, הכוונה לחכמי הסוד. עכשיו בואו נחזור לתקופה הראשונה של תולדות התגלות תורת הסוד, זה התקופה של הנבואה. בזמן הנבואה, הנביאים צריכים להתמודד עם אתגר רוחני קשה ביותר. עם עובדי עבודה זרה. כלומר, האלילות הפגנית, שחוכמתה הייתה חוכמת המיתולוגיה, זה זירת המאבק של הנביאים. כן? עם זה הנביאים צריכים להילחם יום יום. באים עובדי עבודה זרה, כנגדם הנביאים. אז תורת הסוד, דבר השם, מנוסח אז בשפה שבאה להתמודד עם העולם המיתולוגי. ולכן גם החוקרים באוניברסיטה מאוד מבסוטים כשהם רואים איזושהי הקבלה בין איזה פסוק בישעיהו לבין איזה כתובת כנענית קדומה. הנה אתם רואים, יש איזו השפעה תרבותית. זה לא השפעה תרבותית, זה פסוק, פשוט השפה שמדברים באותה הימים. זה הרקע התרבותי הסגנוני של התקופה. ולכן בימים ההם הנביאים מדברים כמו או חכמי המיתולוגיה, כמובן הם מלא השוות. בין הרמה של אלה לבין הרמה של אלה, אבל זה הסגנון. אבל לאחר מכן, כשפסקה הנבואה, דבר מאוד מעניין קרה אצל אומות העולם, שגם אצלם פסקה המיתולוגיה. כלומר, עבודה זרה איבדה את כוחה עם חורבן בית ראשון. ומאז נשארו בני אדם רק עם חלומות. הם חולמים על מה שהיה. ואז התפתחו אצל הגויים כל מיני תורות מיסטיות, מה שנקרא גנוזה, מסתורים, דברים כאלה, שהם כבר לא בדיוק מה שעבודה זרה הייתה בימי קדם, זה איזה מין ביטוי מיסטי, איזה מין געגועים של הנשמה, אל אותם האורות. אז באותם הימים, תורת הסוד מקבלת את הלבוש החדש הזה. היא מופיעה אצל אנשים גדולים כמו רבי מאיר, כמו רבי עקיבא, כמו חוני המעגל, בסגנון התואם את הסגנון של אותם עובדי עבודה זרה, של אותם הימים. כמובן, אין מה להשוות. אף על פי שזה אותו סגנון. וזה נקרא, באוניברסיטה הם אוהבים לתת לזה שמות, אז אני אגיד, אנחנו קוראים לזה יורדי מרכבה. יש לזה זכר בגמרא במסכת חגיגה, מדברים על חכמים שצופה מרכבה. יש להם איזה מין עליות מיסטיות רוחניות כאלה, וזה מקביל לדרישות של העולם בימים ההם. מה? יש כמה כינויים, כן. יש כמה דוקטורטים שנכתבו על זה. יש הבדל, צופה מרכבה, יורדי מרכבה, לעולה מרכבה. כן. אם זה נותן פרנסה לכמה יהודים, זה שווה. כן. עכשיו, אחר כך, בימי הביניים, ככל שמתרחקים יותר במקור הנבואה, אז השכל הולך ותופס מקום מרכזי. ובימי הביניים, בימי הביניים, האתגר הרוחני העיקרי זה הפילוסופיה היוונית. במיוחד האריסטוטלית. אז בימי הביניים קיבלה הקבלה צורה שלישית. צורה של ניסוח סיסטמטי הדומה לפילוסופיה. שוב, באוניברסיטה מאוד אוהבים את זה. להראות הקבלות בין המשנות הפילוסופיות של ימי הביניים לבין דברי המקובלים בימי הביניים. אבל פשוט אינם מבינים שאף על פי שהניסוח דומה, המקור הוא שונה. אצל המקובלים המקור הוא בהשראה העליונה, שרים של הנבואה שעדיין נשאר בישראל, ואצל הפילוסופים זה בא מהשכל שלהם. זה פרי ויתנם. וכל פעם יש איזשהו אדם שהוא הראש של האסכולה. כשהנבואה הייתה הקבלה, מאדון הנביאים, משה רבנו. אחר כך, כשהקבלה מקבלת את הצורה שלה של תקופת התנאים, ראש המקובלים, רבי שמעון בר יוחאי. כשאחר כך תורת הסוד מקבלת את הסגנון הפילוסופי שלה, ראש המקובלים, רבנו יצחק לוריא הארי בצפת. ואחר כך, בתקופה יותר מאוחרת, לקראת המאה ה-17-18, האנושות התחילה לחיות חיים חדשים מבחינה רוחנית, והתחילו להיזכר בכך שיש לאדם נפש. ואז הפילוסופים כבר הפסיקו לדבר על פילוסופיה נטו, התחילו לדבר על תורת הנפש. זה ההומניזם של הרנסנס, והרומנטיקה בספרות, ועוד כמה דברים כאלה, בסוף זה הגיע גם לתורות החדשות של פסיכולוגיה ופסיכואנליזה וכדומה. כלומר, זה כבר כמה דורות, כבר כמה מאות שנים, שהנושא של תורת הנפש שוב חזר למרכז המחשבה של האדם. נו, אז כמובן, במצב כזה, תורת הסוד מקבלת ביטוי רביעי, בדמות תשובות לשאלות תורת הנפש. וזה תורת החסידות, כשהמייסד, ראש האסכולה, רבנו ישראל בעל שם טוב. כלומר, זה השלב הרביעי של ההתגלות הזאת, אבל באיזשהו מקום צמצום. זה התעסקות אך ורק בשאלות של הנפש הנוגעות לסתרי תורה. זה לא סתרי תורה במקורם, גם אם זה אותם המילים ואותו מינוח. אני זוכר פעם אחת אמרתי בתוכנית ברדיו שהמקובלים היו לאומיים, מה שאמרתי לכם. ושמי שלא עסק בקבלה לא היה לאומי. התקשר אליי חסיד חב"ד אחר כך ברדיו, בטלפון, אמר לי, איך אמרת דבר כזה? אז אני אגיד לו דוגמה, אמרתי לו הרמב״ן למשל, והרב קוק המקובלים, והם דווקא ציוניים. הוא אומר, כן, אבל מה עם החסידות? אמרתי לו, חסידות זה לא קבלה. הוא אומר, מי נעים לך? אמרתי לו, החסידות זה עוסק רק בהשלכות לתורת הנפש של תורת הסוף. אמר לי, תביא מקור. אמרתי לו, זה כתוב בשבחי הבעל שם טוב. היה בזמן הבעל שם טוב יהודי, שהיה מלמד את כתבי הארי בערבים. אז הבעל שם טוב בא אליו, אמר לו, אסור לעשות דברים כאלה. אמר לו, אבל אדוני הבעל שם טוב, גם אתה עושה את זה. אומר לו, מה פתאום? אני מלמד מזה מה שנוגע לנפש. עד כאן דבר קוצר. בואו נחזור, אם כן, להתמודדויות, אחר כך שבאו בתקופה יותר מאוחרת, במאה ה-19 ובמאה ה-20, מלבד תורת הנפש, התחיל לעלות ממד חדש בנפש האנושית. זה הממד הקולקטיבי. בני אדם התחילו להכיר בכך שהם לא רק יחידה, אלא הם חלק מציבור, מציבור גדול. והדבר הזה קיבל ביטויים שונים במחשבה האנושית, ביטוי משמאל וביטוי מימין. הביטוי מימין זה עליית הלאומיות. במאה ה-19 הפילוסופיה התחילה לחשוב, להגות, בדבר הערך של האומות. כלומר, התחילו לדבר על זכות ההגדרה העצמית של העמים וכדומה. ויש ביטוי שמאלי, זה התורות הסוציאליסטיות, הקומוניסטיות ודומיהן, שגם הן דיברו על האדם בתור פרט מתוך הכלל כולו. אז כמובן, כשהאנושות מגיעה להכרה הזאת, תורת הסוד מתגלה מחדש, בבחינת תורה חדשה, המגלה את קדושת הכלל. ובשביל זה הגענו לשלב החמישי, תורת הרב קוק. ואז יוצא שאם אנחנו מסכמים, תורת הסוד עברה חמש תקופות. חמש תקופות עם חמישה מורים. משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, הארי, הבעל שם טוב והרב קוק. לנו יש מזל, בדור שלנו, שאנחנו קרובים עוד לימי לימיו של המייסד של ההתגלות החמישית. זה מזל גדול, ולכן אנחנו יכולים היום להבין איכשהו למה הרב רצה להתקרב. עכשיו, כאן אנחנו נוגעים בנקודה מאוד חשובה. כשהזוהר אמר שעל ידי לימוד הקבלה יצאו ישראל מן הגלות, למה הוא התכוון? האם הוא התכוון על ידי שדברי הזוהר יחולקו בפליירים בשוק? אפשר לחשוב את זה. היום הולכים לחנות ספרים ואומרים, שלום, אני רוצה ספרי קבלה. כן, בבקשה, כמה קילו, ואז נותנים לך על המשקל. כן? יש איזה מין, יש גם אופנה כזאת, לומדים, אני יודע, יש מכונים, יש איזה שיחת סלון, וכל כוכב קולנוע צריך להגיד שהוא למד כמה שיעורים בישיבה של פלוני וכדומה. יש פה איזושהי בעייתיות, כי ספק אם הדברים האלה מרובמים את האדם או מלגבלים לו את המוח. אני יותר רוצה אל הצד השני. והרב זצ"ל בספרו אורות מסביר, מה זה התגלות סתרי תורה שיביא את הגאולה? בכל הצורות הראויות להתגלות. כלומר, צריך להביא את התוכן העליון הזה, להביע אותו בשפה שעונה על הצרכים הרוחניים של הדור. וכן, סתרי תורה זה לא ללמוד את סתרי התורה בשפתם המקורית, שאז אדם איננו מבין על מה מדובר, אלא לדעת מהן ההשלכות לתהיות הרוחניות המיוחדות של הדור הזה. זה הכוונה, גילוי סתרי תורה. ולכן הדבר הזה דורש הרבה מאוד אחריות והרבה מאוד לימוד, ולא לשלוף מן הספרייה הלאומית כל כתב יד או כל ספר שמוצאים כדי לעשות רושם. עכשיו, בכל זאת יש, אז אם כן, ברוך השם, יש לנו, אמרתי לכם, תורת הרב קוק היא אחד הגילויים החשובים ביותר בתחום הזה, של גילוי סתרי תורה, לפי הדרישות של הדור שלנו. עכשיו, הנקודה הזאת ברורה, כן? כי אני הולך לסבך כמה דברים פה עכשיו. אם זה לא ברור, תשאלו עכשיו, כי אחר כך מסתבכו. טוב, בסדר, סימן שהבנתם הכל, אז יש לכם בוחן בסוף השיעור. עכשיו, זו הייתי רוצה לדון במשמעות של הסוד. כלומר, מה הסוד כל כך סודי, כן? על סך הכל, זה כתוב בספרים. אז תלמד את הספרים, תלך למורה שמלמד את זה, לרב שמלמד את זה. מה כל כך סודי שם? הייתי, אז מתור זה, מה הפריע, מה קרה לזה? אף אחד לא הפעיל את זה. אף אחד לא הפעיל את זה. יש... להבין, קודם כל קצת עברית. מה פירוש המילה סוד בעברית? למשל יש ביטוי, בסודם אל תבוא נפשי, ובקהלם אל תחד כבודי, כי באדם הרבוי תבולי. אז יש איזה תקבולת, כן? תקבולת קיאסטית קוראים לזה בפקדות, בלשון, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. בקהלם, קהל וסוד זה אותו דבר. וסוד זה חיבור. יש ביטוי בעברית, פועל, להסתודד. להסתודד הכוונה להידבק אחד לשני. או למשל, אשר יחדיו נמתיק סוד. אז כלומר צריך להיות יחדיו כדי להמתיק סוד. כן, הסוד פירושו מה שמגלה את האחדות במקום שבו אתה חושב שיש רק פירוד. זה המשמעות של המילה סוד. ובאמת אנחנו רואים בעולם הזה הרבה פירוד, אפילו מצד מה שהתורה מלמדת. התורה מלמדת, כך ברור לכל מי שלומד משנה, גמרא, שולחן ערוך, התורה מלמדת שיש דברים שהם מותר דברים שהם בגדר איסור. כמובן, וזה כנראה מה שה... זה לא כנראה, זה הזוהר אומר את זה, שזה מה שתורת הסוד בא לגלות, לגלות את האחדות האלוהית של הכל. זאת אומרת, תורת הסוד היא בדיוק באה לעשות את זה, היא באה לחבר את הקצוות. אבל לגלות דבר כזה זה מסוכן מאוד, מבחינה מוסרית. אם אדם ידע, ילמד את זה, שגם בצדדים האפלים של המציאות, אור השם נמצא. אם האדם הזה יש לו קצת יצר הרע, אז הוא ישתמש בתורת הסוד כדי להצליח את היצר הרע שלו. לכן הסוד הוא כל כך מסתר. היה יהודי אחד בטורקיה, מבולבל מאוד בתחום הזה. זה היה שבתאי צבי, שם רשעים מרכב, שהוא באמת הלך בכיוון הזה. הוא אמר, כיוון שתורת הסוד מלמדת שבכל דבר יש קדושה, ושגם בעבירות יש קדושה, אז צריך לעשות הרבה עבירות כדי לגלות את הקודש שבכל דבר. כן? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות עבירות. כמובן, הבן אדם הזה היה מבולבל, אבל גרם הרבה נזק לעם ישראל. כלומר, כשלוקחים איזשהו תוכן שהוא נכון במישור עליון של מציאות ומורידים אותו לתחום אופרטיבי, עלולים להסתכל מאוד. ולכן, חכמי הסוד כל כך נזהרו בדבר הזה, שלא לגלות את ספרי תורה, אלא דרך הלבוש של תורת הנגלה, בלבד. אבל, בכל זאת, יש השלכה לדבר, אף על פי שחלילה להתיר את האסור, אבל יש בכל זאת הערה של רבי חיים ויטל, שהרב זצ"ל מביא אותה בספרו אורח משפט, שיש בתוך ה... שאצל חכמי הסוד יש נטייה מיוחדת כשהם עוסקים בהלכה, יש להם נטייה להקל. כלומר, אם אנחנו רואים אדם שפוסק הלכות וגם עוסק בספרי תורה, מחובר בהכרה שלו אל עץ החיים, אז כשהוא בא לעשות בעץ הדעת טוב ורע, יש לו קצת נטייה להקל, כי הוא רואה גם את הטוב שברע. לעומת מי שלא זכה למדרגה הזאת, שהנטייה שלו היא לחומרה יתרה, שהוא עושה את המותר ומחמיר במקום שלא צריך להחמיר. הרב אמר את זה, זה מעניין, בהקשר למלחמה שהייתה לו על איסור קטניות. ידוע שהרבה קהילות בישראל, אשכנזים וגם חלק מהספרדים, אינם אוכלים קטניות בפסח. היה ויכוח שלם בזמן הרב קוק על שמן שומשמין. הרב קוק אמר, שמן שומשמין זה לא קטניות. ואז ירדו עליו בירושלים, הייתה לו התכתבות שלמה עם רבן, הוא אז היה ביפו. התכתבו איתו רבני ירושלים, עשו לו את המוות. כן? איך אתה יכול להגיד ששמן שומשמין זה מותר, הרי זה אסור. הרב בסבלנות של ברזל כותב אליהם מכתב אחרי מכתב כדי להראות להם שהוא צודק וששמן שומשמין זה לא קטניות, לא עזר שום דבר. ועד היום הזה, שמן שומשמין קשה רק לאוכל קטניות. והרב שמע באחד המכתבים, כנראה שבאמת לחצו אותו נורא. אז הוא התחיל, הוא רומז להם מה קורה להם. הוא אומר, תזכרו שרבי חיים ויטל אומר שמי שלא עוסק בסדרי תורה, אז הוא עוסק רק בעץ הדעת טוב ורע, הוא מחמיר במקום שלא צריך להחמיר. ומי שיש לו עין טובה של חכמי הסוד, אז הוא רואה גם את האור שבכל, ולכן הוא נוטה להקל. אגב, הדבר הזה יש לו גם השלכה בתחום אחר, הרבה יותר רציני מאשר שמן קטניות בפסח. זה התחום של היחס אל החילונות. ידוע באיגרת תקנה, היה איזה איגרת שהרב קוק שלח אל חכם אחד בצפת ששמו היה הרב רדבז, שהתווכח עם הרב בדבר היחס שלו אל החילונים. הוא אומר, איך אתה יכול לקרב אנשים חילוניים? הרי הם פושעים, זה פשע, ואנשים רחוקים, צריך לשנוא אותם וכל. אז שם יש תשובה ארוכה של הרב קוק, שבוודאי רובכם מכירים אותה. הייתי רוצה רק לצאת שם, להסתכל משם משפט אחד קטן. הרב אומר, ידע הדרת גאונו, כוונתי ברמז, שכל מי שמוכשר לעסוק בסתרי תורה, מוכרח הוא לדבוק בתורת חסד. עכשיו, אנחנו יודעים עכשיו את ההיגיון. אם הסוד בא לגלות את האחדות שבהוויה, אז יש כישרון כזה שמקנה תורת הסוד לראות נקודה טובה בכל דבר. ולכן מה שאתה רואה את הצד הרע של החילונות, לי יש נפש מיוחדת, אומר הרב, אני דווקא רואה מה שאתה לא רואה, אני רואה את הסגולה הפנימית המהירה בחילונים האלה. איך הרב אומר, טוב, כמובן לא כולם כמוני, לכן אומר הרב, מי שלא כמוני שלא יעשה את זה. יותר טוב, הוא אומר, יש אנשים שאם הם יתקרבו לחילונות, אז הם בעצם יהיו חילונים, אז עדיף שהם ישמעו. הקדוש ברוך הוא, כדי להציל את האנשים החלשים האלה מחולשותיהם, אז נוטע בליבם קצת שנאה כדי להציל אותם מן החטא. אבל אני לא כזה, אני כמובן יותר טוב, אומר הרב, ולכן, וכל מי שהולך בשיטתי בכלל זה, כן, לא להיבהל, לא צריך להיות ברמה של הרב קוק כדי להיות מתלמידיו, כל מי שהולך בדרכי, הוא ניצל מן התפיסה, מן הבעיה הזאת, הוא יכול לראות את האור שבכל, ולראות את הקדושה שבכל אחד מישראל. כן, זה ההבחנה בין תורת הסוד בבחינת חיבור, לבין תורת עץ הדעת טוב ורע, שהיא תורת הנגלה, אומרת זה אסור וזה מותר. כמובן, כשעוסקים ברמות כאלה של בירור, הדבר הזה דורש מן האדם טהרה גדולה מן היצר הרע. לכן יש כל כך הרבה אזהרות אצל חכמי ישראל מפני כניסה ללימוד הזה בלי טהרת הנפש והגוף. יש עוד נקודה שקשורה כמובן לאחדות. האחדות היא לא רק בין הקצוות של הטוב והרע. יש בתורת הסוד גם סגולה של כוללות. נקרא לכם כמה שורות מהרב קוק באורות הקודש בנושא הזה. באורות הקודש אומר הרב בחלק ראשון פרק ז', השם של הפרק הסודיות הכוללת. סודיות זה תורת הסוד. אחת התכונות של תורת הסוד, מסביר הרב, זה שהיא כוללת. מה זאת אומרת כוללת? לעומת הפילוסופיה למשל, הפילוסופיה עוסקת בשאלות מופשטות ואבסטרקציות, קטגוריות היסוד של המחשבה. זה עניינה של הפילוסופיה. הפילוסופיה איננה עוסקת בשאלה איך צריך להיראות התכשיט שאתה קונה לאשתך ליום הולדת. זאת לא שאלה פילוסופית, זאת שאלה של טעם או של שלום בית, מקסימום לפסיכולוג. כן? אבל אם אתה רוצה לעסוק בשאלות מעניינות, תשאל את עצמך האם העולם נברא או העולם קדמון, האם יש אלוהים או אין אלוהים, כמה מלאכים יש בשמיים ומכמה חלקים מורכבת הנפש. זה חשוב מאוד. אבל איך נראה התכשיט שאתה קובע עם שלך? או איך לסדר את השולחן? זה לא חשוב, תעשה מה שאתה רוצה. כולם מכירים בספר הכוזרי, הפילוסוף אומר בעניינים פרטיים, בדלך דת, אתה מציא בעצמך סדרי חיים, לא צריך בשביל זה להסיק את המחשבה היקרה שלנו. אז זה אומר הרב, הפילוסופיה אינה מסתרעת כי אם על חלק ידוע, זאת אומרת מסוים, של העולם הרוחני. בטבעה היא נתוקה ממה שהוא חוץ לגבולותיה. ובזה עצמו היא מפורדת בפנימיותה פירוד מהותי. סיגול ההכרה. איך כל הדעות, הרגשות והנטיות כולם, מקטנם ועד גודלם, מחוברים זה בזה, ואיך הם פועלים זה על זה, ואיך עולמות נפרדים ואורגנים יחד, ואין בכוחה לצייר. ולזאת תישאר תמיד היגיון אריסטוקרטי, מיוחד ליחידים שבבני אדם. מה, אתה לומד פילוסופיה? לא, אני לא לומד, יכולתי ללמוד פילוסופיה שנה חמישית, אבל אני רציתי לעשות דברים אחרים. אבל פילוסופיה זה בשביל אנשים מיוחדים. יש אחרים שעוסקים באיך מכניסים בורג למכונה. שתי רבים. הרב אומר כאן, יתרה ממנה היא הסודיות. כלומר, תורת הקבלה איננה כמו הפילוסופיה, איננה אריסטוקרטית במובנה הפנימי. למה? שהיא בטבעה, חודרת בכל התאומות של כל המחשבות ושל כל הרגשות, של כל הנטיות, של כל השאיפות ושל כל העולמות מראש ועד סוף. כלומר, במה עוסקת תורת הקבלה? התשובה היא, היא עוסקת בכל ממש. אין דבר במציאות, גדול או קטן, שלא יהיה לתורת הסוד מה לומר עליו. טוב, אז יהיה מעניין. יש לתורת הסוד מה לספר לנו על כיצד הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויש לתורת הסוד מה לספר לנו איך צריכה להיראות טבעת הנישואים. נכון? עכשיו, זה בסדר, זה מעניין שהמקובלים עוסקים בכל דבר, אבל עדיין זה לא אומר שיש קשר בין שני הדברים. התשובה היא, יש קשר. אני אביא דוגמה מפורסמת, כן? לפי המקובלים, טבעת נישואים צריכה להיראות מרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים. אל תנסו לעשות את זה הפוך. זה קשה להתפעות. אבל, צריכה להיות עגולה מבפנים, מרובעת מבחוץ. גם לא מרובעת מדי, כי אחר כך אי אפשר גם כן לסגור את היד. עכשיו, השאלה היא למה? מה קרה? מה, זה מוצא חן בעיני המקובלים יותר הצורה הזאת? אבל, פשוט מאוד. כשהמקובלים באים להסביר כיצד הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שזה משהו הרבה יותר רציני מאשר חתונה פרטית באולמי ורסאי, אז הם גם כן מסבירים את זה בצורה של עיגולים וקווים, ריבועים וכדורים, כל מיני דברים כאלה, כן? זה שפה מיוחדת של המקובלים. אבל אותם הביטויים שבהם הם משתמשים כדי להסביר כיצד צריכה להיראות טבעת נישואין, הם בעצמם אותם הביטויים שבהם הם מסבירים כיצד הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וזאת מסיבה פשוטה, הם מבינים שבכל נקודה של ההוויה, הבריאה חוזרת על עצמה. מעשה בריאת העולם חוזר בכל חופה וחופה. אם כן, יש פה הכרה גם לא רק של הקצוות, אלא של האחדות בין הקצוות. כאן אומר הרב קוק, אני חוזר לביטוי שלו, היא מכרת את האיחוד שיש בכל המצוי, בגשמיותו ורוחניותו, בגדלותו ובקטנותו, הכרה פנימית. ומשום כך, אין לפניה גודל וקוטן. אין דבר גדול ודבר קטן. הכל חשוב, הכל נערך בערך חשוב, אין תנועה עבודה, אין דמיון בטבע. הכל חשוב, הכל שייך למסכת אחת. זה אחד המובנים העמוקים, כן, של תורת הסוד, תורה של אחדות כל חלקי ההוויה. אמרנו שצריך מאוד להיזהר כשבאים ללמוד ספרי תורה, מבחינה מוסרית, להיות מוכן לזה שלא להפוך את הרע לטוב. אבל יש עוד סיבה נוספת לכך שהמקובלים מזהירים את לומדי לקחם שלא לעסוק בסוד לפני הזמן. וזה שאנחנו מוצאים בין בני אדם שלוש תורות. יש לבני אדם מאז ומקדם שאלה, האם המחשבה האנושית היא לגיטימית? כלומר, האם כשאני חושב, זה נורמלי לחשוב מה שאני חושב? כלומר, עד כמה השכל האנושי הוא אובייקטיבי ועד כמה לא. ואז בני אדם המציאו חוכמה כדי להצדיק, כדי לברר את הלגיטימיות של השכל. לתורה הזאת קוראים פילוסופיה. אחרי שבני אדם, חלק מן הפילוסופים השתכנעו שהשכל האנושי הוא לגיטימי, אז הם פיתחו תורה חדשה הנקראת תיאולוגיה. התיאולוגיה כבר אינה מבררת, זה בימי הביניים, כן? אינה מבררת את לגיטימיות השכל האנושי, אלא היא באה לחקור את הקשר בין האדם לבין האלוהים. קוראים לזה תיאולוגיה. רק אחרי שעוברים את שני השלבים האלה, אפשר לעבור לשלב שלישי. ללמוד את העניינים האלוהיים מצד עצמה. וזה תורת הקבלה. וזה מסביר מדוע יש אזהרה מבחינת הגיל. כל זמן שאדם לא עבר גיל מסוים, הוא לא יכול לדעת, חסרים לו שתי חוכמות. החוכמה מבררת את השכל האנושי, אחר כך החוכמה מבררת היחס בין השכל האנושי לבין האלוהות, ואחר כך הוא יכול לעסוק בחוכמת האלוהות. ולכן אמרו החכמים העוסקים בדברים האלה, שהגיל המינימלי לדברים האלה הוא גיל 40. או יותר נכון, צריך בשביל זה להיות בן 40. בין 40 שנה. אבל לא נאמר בספרים העוסקים בזה, באיזה גיל אדם הוא בין 40 שנה. כי זה לא רק עניין של גיל להיות בן 40 שנה. אמרו בן 40 לבינה. אז כל אחד והגיל בינה שלו. אבל צריך, זה תנאי. בא ליעבור, צריך להיות בן 40 כדי לעשות בזה. לכן, יש גם, לפי זה, הסבר לדברים מוזרים שיש בגמרא על זה. הגמרא אומרת, למי מלמדים סדרי תורה? הגמרא אומרת, אסור לאף אחד אליו. כן, הרי אסור לעסוק בעריות, אין עוסקים בעריות בשלושה, ולא במעשה מרכבה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד. אם ניקח כפשוטו את דברי המשנה, זה אומר ככה. אדם רוצה ללמד ענייני עריות, אז לא בשלושה, אז בכמה? בשניים. אדם רוצה ללמד מעשה בראשית, לא בשניים, אז בכמה? באחד. אדם רוצה ללמד מעשה מרכבה, לא באחד, אלא בכמה? אפס. כלומר, אי אפשר ללמד את זה. אז זה יעבור, אם אפשר ללמד. הרי כך, המשנה אומרת, כן, אסור ללמד. אלא אם כן, היה חכם, הוא מבין מדעתו. תענק, הבן שואל, אם הוא מבין מדעתו, לא צריך ללמד אותו. מי שמבין כבר לבד, אל תלמד אותו שום דבר. אדרבה, מי שלא מבין צריך ללמד. ההסדר הוא פשוט. מי שלא מבין לבד, גם אם תסביר לו, הוא לא יבין כלום. כלומר, יש סוגיות שהמילים הן קטנות מדי כדי להסביר אותן. הלב מבין. אז אם התלמיד לא מבין מדעתו, אין מה לעשות, זה ייאוש מלכתחילה. אי אפשר להסביר. אי אפשר להסביר. אז מה הוא יעשה אותו תלמיד מסכן שאינו חכם ומבין מדעתו? אז למה צריך לתלמיד שחכם וכן מבין מדעתו, למה צריך ללמד אותו? אומרת הגמרא, לא צריך ללמד אותו שום דבר. מלמדים אותו ראשי פרקים. מה זה ראשי פרקים? התלמיד הזה הוא כבר מלא בידיעות, בפנים זה גדוש, הוא כבר יודע הכל, רק הוא לא יודע מהו הסדר של הדברים, מה קודם למה. אז רבו אומר לו ראשי פרקים, זה קודם לזה, שקודם לזה, שקודם לזה. אז עכשיו אני מבין הכל. רק אמרת לי את הסדר, עכשיו הכל מובן. אבל אם ילכת, אז צריך לתת לו רק סדר הידיעות, זהו הסוד שמעבירים מדור לדור. אבל ההבנה הפנימית, זה צריך לבוא קודם. ולכן יש תנאים לדבר הזה, כדי לברר מי הוא המתאים. אז צריך להיות חכם, צריך להיות בן 40, יש עוד כמה תנאים, תנאים לא קטנים בשביל הדבר הזה.
מה המקומה של הקבלה
המעשית? קבלה מעשית.
מה
המקומה? קבלה מעשית. כוונה קבלה, לחיות על פי הקבלה, כן? הדבר הזה מתחלק לשני חלקים. הרוב שאני מדבר על קבלה פה, חוכמת הקבלה, זה החוכמה, חוכמת הקבלה העיונית. בין השקפות עולם ועוד. לעומת זה יש מה שנקרא קבלה מעשית, וזה מתחלק לשני חלקים. יש הקבלה המעשית של אנשים שחיים על פי הקבלה. יש לנו שאומרים, יש כל מיני מנהגים על פי הקבלה, תיקון חצות, תעניות, תבילות וכו', כל מיני דברים, תיקונים, דברים ששייכים לקבלה מעשית. ויש תחום אחר שהוא קרוב כבר למגיה. דיבוק, קמאות, דברים כאלה. אז זה האריזה למה שאסור לעשות את זה. אסור, כי אנחנו לא טהורים מספיק.
אז למה עושים?
אנחנו לא טהורים מספיק, ואין לנו אפר פרה אדומה. כל זמן שאין אפר פרה אדומה, אז אסור לעסוק בדברים האלה, ורבי והארי הזהיר את תלמידיו לא לעסוק, ושמי שיעשה יצטרך להתענות הרבה מאוד תעניות כדי לתקן את זה.
אבל הוא עשה.
הארי לא עשה. לא עשה שום דבר בקבלה מעשית, הוא עצמו אמר שזה אסור. אז מה, הוא יעשה מה שהוא אומר שאסור לעשות? אז יש ספרים כתבו ש... לארי עצמו היה אפר פרה אדומה, הוא מצא איזה קד ליד שפת והיה לו אפר פרה אדומה ולכן הוא היה טהור ולכן יכול לעשות בזה. מה נעשה שהארי כותב בעצמו אחוז? יש הרבה דברים אומרים, הארי אמר, זה לא בדיוק לא אומר. טוב. עכשיו, אני רוצה להוסיף נקודה שהיא חשובה. אחד מהתנאים כדי לעסוק בספרי תורה זה להיות עם חוש הומור. חשוב מאוד, זה מאוד מאוד, מאוד הכרחי. אפשר לראות, כשאנשים עוסקים בסדרי תורה, הם צוחקים. זה דבר מאוד מעניין. אנשים רציניים, זקנים, מלאי חוכמה, באים לעשות בסדרי תורה, צוחקים. מה קרה להם שהם צוחקים? כי באיזשהו מקום, מתי אדם צוחק? כשהוא אומר, מה שיש לי לומר זה לא רציני. אני צוחק על מה שאני אומר, נכון? זאת אומרת, לפעמים המילים הן כל כך קטנות, שאם אני לא אצחק תוך כדי אמירת המילים, יחשבו שעוד אני מתכוון ברצינות. לכן, יש איזה מין יכולת של חכמי הקבלה לצחוק בזמן לימודם, כדי לבאר שמה שהם אומרים זה מעט לעומת מה שהם היו רוצים לומר. לכן, אם אתם רואים בן אדם רציני מדי, על המקום תדעו, זה לא בשבילו ספרי תורה. זה עוד אחד, בהתנאי. הייתי רוצה לסיים בעוד איזה הערה קטנה. עושים הילולה לרבי שמעון בר יוחאי, נכון? רבי שמעון בר יוחאי, כל הכבוד, אנחנו מאוד שמחים שהוא מת. נכון? ל"ג בעומר, לפחות לפי חלק מן הדעות, זה היום שהוא מת. יש לו מזה חכמים אחרים שמתים, אנחנו מתאבלים, למשל, משה רבנו, אז יש מנהג זין אדר להתענות, בגלל שהוא מת. יש כאלה שעושים שמחה בזין אדר, כי זה היום שבו משה נולד, אבל יש כאלה שמתענים, כי זה היום שבו הוא מת. גם היום שבו מת בו אהרון הכהן, הלו הוא ראש חודש אב. כתוב בשולחן ערוך, שאף על פי שראש חודש אב זה ראש חודש, יש נוהגים להתענות בראש חודש אב, כי מת בו אהרון. פה האיסור להתענות בראש חודש בטל, לעומת האבילות על אהרון הכהן. כמו כן, יש עוד חכם שלישי, זה עזרא הסופר. אחת מהסיבות שאנחנו מתענים בעשירי בטבת, כי בעשירי בטבת מת עזרא. עכשיו, מת רבי שמעון בר יוחאי, כולם שמחים. לא מובן. יש הסבר שנותן רבי צדוק מלובלין בנושא הזה, והוא שכאשר חכם של התורה שנכתב נפטר, אז יש הרבה מה להתאבל. כי כל זמן שהחכם חי, יש לנו מאיתו תורה שנכתב. מי הם חכמי תורה שנכתב? משה רבנו, אהרון הכהן ועזרא הסופר. אלה הם שלושת החכמים שמסרו בידינו את התורה שנכתב. אז כשהם מתים, אין כבר מה לתת. זה נורא. לעומת זה, שאר החכמים של תורה שבעל פה. מתי התורה שבעל פה מתחילה לחיות? מתי תורתו של חכם מתחילה לפעול? אחרי חייו. אז דווקא יום הפטירה של חכמי תורה שבעל פה זה יום של שמחה, כי אנחנו יודעים שמכאן ואילך תורתם תתחיל להאיר בעולם. ולכן היה צריך לעשות יום שמחה גדולה ביום שבו נפטר ראש חכמי תורה שבעל פה, שהוא רבי עקיבא. אבל יש בעיה, שמכיוון שרבי עקיבא נהרג בייסורים, אי אפשר לעשות לו הילולה ביום הזה, כי היה חילול השם בזה שהרומאים הרגו ועינו אותו. לכן השמחה על פטירתו של רבי עקיבא נדחית עד הפטירה של תלמידו המובהק רבי שמעון בר יוחאי, שאמר פעם לתלמידיו, ככה מובהק הוא בגמרא, שנו מידותיי, כלומר תלמדו ממני כיצד להתנהג, כי מידותיי הן תרומות מידותיו של רבי עקיבא. אני קצת כמו רבי עקיבא, אז תלמדו ממני. ולכן, דווקא בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, בשעת פטירתו נתגלתה תורתו הגדולה, ומכאן ואילך היא מהירה בעולם, ולכן יש מה לשמוח דווקא ביום הזה. וזאת ההערה שהאחרונה שרציתי להגיד, כי באמת זה קצת מוזר, למה שמחים ביום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. אומר לכם את האמת, רוב היהודים ששמחים בל"ג בעומר לא מבינים על מה הם שמחים. כולם יודעים לשיר קצת, רבי יוחאי נמשכת אשריך ואמרתם כל יחי רבי שמעון בר יוחאי, וזה פחות או יותר הכל, חוץ קצת נקניקיות וקשתות. המנהג העתיק בל"ג בעומר הוא לא לעשות מדורה. המנהג העתיק שמובא אצל חכמי אשכנז הקדומים זה לשחק בקשתות. הילדים היו משחקים בקשת, בחץ וגם בחרבות. משום מה, מאז שקמה המדינה, אני לא יודע מה הסיבה, אבל בעולם החרדי הפסיקו לשחק בקשת וחרב. התמיד שאני לא יודע מה הסיבה, אבל זה יכול להיות מוזר שהיה מנהג עתיק כל כך בעם ישראל שלא יודעים מתי הוא התחיל, בל"ג בעומר שמשחקים עם קשתות. יש איזו השערה של ההיסטוריונים שלג בעומר היה יום של היום של הניצחון הגדול של חיילי בר כוכבא. וזאת המשמעות של דברי הגמרא, שהפסיקו תלמידי רבי עקיבא למות ביום ההוא. אז הפסיקו למות, היה ניצחון. איזה ניצחון? יש אומרים אפילו שהוא חידש את העבודה במקדש. יש אומרים שהוא השמיד את אחד הלגיונות של אדריאנוס, שנכנס לתוך התחום של בר כוכבא ולא חזר. כל החיילים של הרומאים נהרגו באותו יום. הזכר לגבורה הלאומית הזאת נשאר בעם ישראל, שביום הזה יורים בקשת. שוב אתם רואים איזשהו יחס מסתר בין תורת הסוד לבין הגבורה הלאומית, שברוך השם בימינו חזרה להתגלות. טוב, אז זהו, חג שמח.